vraie magie. אהלן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של שידורי המגפה. היום אנחנו עם ירחמיאל, חבר יקר, ובאמת בחור שקרוב אליי, אנחנו לומדים ביחד בחברותה, ויש לנו הזדמנות היום מאוד מיוחדת להיכרות עם העולם החרדי, עם ירחמיאל בפרט. אני חושב ששלנו, אולי רוב הצופים של הפודקאסט הזה הם חילונים, ויש להם באמת איזו הזדמנות להכיר, לא דרך התקשורת שאנחנו מכירים, סיפור קצת שונה, שגם לדעתי מאוד קרוב אלינו ליהדות. אז אהלן ירחמיאל, מה נשמע?
שלום, צהריים טובים, בוקר טוב למי שקם עכשיו, לילה טוב למי שעוד לא הולך לישון.
מעולה. טוב, אז אני אציג אותך בקצרה ממש. אתה עלית לפני כ-25 שנה בערך מברית המועצות. מאז הספקת גם ללמוד תואר ראשון למדעי המדינה ותקשורת, ותואר שני בקולנוע. כיום אתה אברך בכולל ומלמד בעמותת נפש יהודי. וזהו, אז אני בעד להתחיל.
עשוי ואב לחמישה, כן הרבו.
זה הכי חשוב.
נמצאים אותי בבית בהסגר כבר חודש, תפילו אותנו. מישהו, איזה תקופה, משהו, תעשו משהו כבר.
יאללה, בהצלחה באמת. טוב, אז בתחילה באמת, אני אשמח לשמוע, האם יש איזושהי פרשנות מרכזית של העולם התורני לימים שאנחנו נמצאים בהם היום, למציאות שאנחנו חווים כרגע, אז ברשותך.
מצוין. תראה, אנחנו נחלק את התשובה, אני אנסה לחלק אותה לשניים. החלק הראשון הוא מה שנקרא מחנה המשותף של התפיסה המקובלת היהודית, ומה שנקרא, מה שמוסכם בין כל מי שמתקרא יהודי שומר תורה ומצוות, ובחלק השני אולי נדבר על זוויות שונות שקיימות בהסתכלות על התופעות, כן? אז מחנה המשותף הראשון, והוא כמובן מסמר ביותר, אנחנו תופסים שכל מן דוד רחמנא לטב אביד, זה משפט בארמית שאומר שמה שבורא עולם עושה כל לטובה, יש נגע כל לטובה, לכן, אגב, זה לא איזו סיסמה כזאת אופטימיסטית כזאת, שאומר, נו יאללה, כל לטובה, ויאללה, תחייך ותן חיוך וכל לטובה, לא, זה משפט שמאחוריו עומדת פילוסופיה שלמה, זאת אומרת, תפיסה שלמה, איך העולם הזה מנוהל, ואיך העולם הזה, איך העולם הזה מושגח בשפה הדתית, מושגח, וכתובנה מהתהליכים האלה שאנחנו מבינים איך הוא מושגח, אנחנו רואים שהכל, אנחנו רואים שהכל, הכל לטובה. כל מה שקורה, זה בעצם בא לטובתנו. זאת אומרת, אולי קצת נסביר את יסודות התפיסה, שיהיה קצת יותר קל לאנשים להתחבר, אולי זה גם נותן להם כלים אישים להתמודד בהמשך, ניתן לזה שתי דקות.
בטח.
זאת אומרת, בתפיסת עולם, בתפיסת עולם, עולם של בן אדם מאמין, העולם, הבריאה, העולם הוא נברא, כן? יש בורא עולם ויש בריאה, כל השאר זה דבר שנברא, בורא עולם ברא אותו. מכיוון שבורא עולם ברא אותו, לכל דבר יש לו גם תכלית, כן? אם זה נברא, יש תכלית, למה עשו את זה? גם לבריאה כי כולה יש תכלית, והתכלית הוא ליהנות מטוב השם, התכלית הוא הנאה, טוב לשמוע, נכון? שהתכלית הוא זה שיהיה לנו טוב, זה התכלית שלנו, של הבריאה, שיהיה לבריאה טוב. עכשיו, אבל, יש אבל גדול, הטוב האמיתי הוא טוב שאנחנו משיגים אותו מבחירתנו. הוא לא טוב שקפו לנו כאילו בלית ברירה, לקחו אותנו ועשו לנו טוב וזהו, ולא שאלו אותנו, אלא הטוב האמיתי השלם הוא רק טוב כזה שאנחנו בחרנו בו. כן? אתם איתי עד עכשיו? יפה. הטוב שבשביל לבחור בטוב, צריך לייצר מציאות של לא טוב. כי אם הכל טוב, אז אין לך בין מה למה לבחור, נכון? אם הכל זה פלוס פלוס, אז אין לך מה לבחור. אז בשביל לייצר את המציאות של בחירה בטוב, צריך לייצר מציאות של בחירה בלא טוב. כן? או במונחים אחרים זה יש מציאות, אנחנו בעצם נבראנו, הבריאה נבראה בשביל שלמות, אבל בשביל שהשלמות הזאת יהיה חלק מאיתנו, מבחינתנו, צריך שיהיה גם מציאות של חיסרון. כן? וזה נקודה מאוד חשובה, כי בעצם כל מציאות של חיסרון שאנחנו מזהים, היא צורך שלמות. אין לה חיסרון מציאות של עצמו. אין לו שום זכות קיום. כל הזכות קיום של חיסרון זה בשביל שאין לנו בחירה לבחור בשלמות. כן? אז אם כן, כל חיסרון שאנחנו רואים בעולם, הוא לא חיסרון בעצם, הוא לא אורה נקרא לזה, טוב ורע, אבל באמת המילה יותר מדויקת זה שלמות וחיסרון. כן? כי זה באמת מושג יותר שורשי. כל חיסרון שאנחנו מזהים בבריאה, הוא לא דבר בעצמו, הוא לא דבר לעצמו, אלא הוא צורך שלמות, הוא בעצם כפוף לשלמות, כן? אז גם הוא חלק משלמות, כי הוא בשביל שנוכל לבחור בשלמות, והשלמות תהפוך לחלק מאיתנו מבחירתנו, שזה יש חיסרון, זה תפיסה כללית. לכן בעצם כל דבר שמגיע לנו בחיים, הוא בשבילנו הוא טוב, כי הוא בעצם מאפשר לנו את הבחירה, ומאפשר לנו להשיג את השלמות, שהשלמות תהיה שלנו חלק מאיתנו, כן? זה ממש הבסיס. עכשיו, כתוצאה מצורך לבחור בשלמות ולברוח מחיסרון, נברא גם מציאות שדברים שהם פחות נעימים לנו, כן? יש לנו מציאות שיש דברים שנעימים לנו, כן? או כשנשים לנו נעים בגב, או כשאנחנו אוכלים משהו, או שותים משהו טוב, או משהו טעים, או שמשנים משהו טוב, או שאנחנו מחברים וזה, אז, או משפחה, וכל כל מיני דברים שעושים לנו טוב, נעים. כן? יש משולש צרכים של מסלו, כן, יש בעיות של דבר, ויש דברים שעושים לנו לא טוב, כן? כאב זה פיזי לא טוב, אם כואב לי פיזי לא טוב, ויש דאגה, יש קנאה, יש לא יודע, חרדה, כל מיני תחושות שהם גם עושים לנו לא טוב, כן? עכשיו, בעולם שהכל הוא צורך שלמות, גם הרגשות הלא טובות, הכאב, הדאגה, כל הדברים השלילים שבאים לנו בעולם שלנו, הם גם צורך טוב, רק מה הצורך שלהם? הצורך שלהם לרוב, זה, יש בזה כבר, זה מתחיל כבר מה שנקרא להסתבך, אבל הרבה פעמים זה בא לסמן לנו שאנחנו צריכים, שאנחנו לא בכיוון הנכון, כמו שיש מין תמרורי עזרה כאלה, כן? כן? אז זו התפיסה הכללית, זאת אומרת, אם אנחנו רואים איזשהו חיסרון בעולם, אז אנחנו, זה בעצם בא, החיסרון הזה הוא צורך תיקון, הוא בעצם סוג של שיעור שאנחנו אומרים ללמוד אותו, להשיג ממנו מסקנות ולהגיע איתו לשלמות, נכון? אז לכן, מה שבורא עולם עושה זה לטובה, כאילו אם יש לי, יש לי אי נוחות מסוימת, זה בא בשביל שאני אתקן את המסלול שלי, אני אתכוונן יותר מדויק על מה שאני צריך לעשות, על התכלית שלי בחיים.
כן.
מה עד כאן דבר ברור? יש עוד, זה מוסכמה, זאת אומרת, אני חושב שהעולם היהודי כולו שותף, העולם האמוני כולו שותף לתובנה הזאת, זאת אומרת, זה ממש בסיס האמונה, י"ג עיקרים וכו'. יש עוד נקודה שהיא גם י"ג עיקרים, שהעולם שלנו הוא סופי, כן? יש תלמוד בבלי, מספר לנו מסכת עבודה זרה, והמסכת סנהדרין, שהעולם קיים 6,000 שנה, כן? הכוונה היא כנראה מיום בריאת האדם, כן? אולי בהמשך ניכנס לתהליכים אבולוציוניים שקדמו או לא קדמו לבריאת האדם, אבל למעשה בריאת האדם, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, האדם המדבר והחושב, העולם הזה של האדם קיים 6,000 שנה, כשהוא מחולק ל-2,000 שנות תוהו, משנות תוהו ובוהו, שעדיין לא, האמת לא מבוררת עדיין, מה נכון, מה לא נכון. 2,000 שנות תורה, שאגב, מתחילים לא ממעמד הר סיני, שהוא היה לפני 3,500 שנה, אלא כמעט 400 שנה לפני כן, יותר מ-400 שנה לפני כן, בתקופת אברהם אבינו, כשהוא נהיה בן 48, וזו תקופה שבו אברהם אבינו, עליו השלום, מכיר את בורו. אברהם אבינו הייתה דמות מרתקת, הוא נולד משפחה אלילית, הייתה איזושהי תחזית בכוכבים של המלך דאז שקראו לו נמרוד, שהוא מסכן את המלכות שלו, הוא צבא להרוג אותו, יחביא אותו במערה, הוא גדל לבד במערה, לא ראה אור היום, עד גיל 3 לא ראה אור היום בכלל, הוא גדל בחושך עד גיל 3, מגיל 3 יצא מהמערה, ראה את העולם, התחיל לשאול שאלות, וחיפש תשובות לשאלות שלו במשך 45 שנה, עד גיל 48, בגיל 48 הגיע למסקנות, מרחיקות לכת, אנחנו בעצם, אנחנו כולנו תוצאה של המסקנות הללו, גם מדינת ישראל וגם הציוויליזציה האנושית כמו שאנחנו מכירים אותה. המסקנה הברורה הראשונה, שיש בורא לעולם, כן, אחד, הוא אחד, לא ריבוי, יש אחד, כן, ועוד כמה מסקנות שהעולם צריך להתנהל על פי מידת החסד, ועוד כל מיני דברים חשובים. עכשיו, מהרגע הזה, ברגע שאברהם אבינו עליו השלום גילה את הבורא, מתחילים 2000 שנות תורה, שזה דרך ירידה למצרים, מעמד מאוד חשוב של מעמד קבלת התורה, שאז זה לא רק נחלת משפחה של אברהם, אלא נחלת הכלל, נחלת אומה, גם ירדה בצורה מבוררת, כתובה ובעל פה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, משה רבנו, אחיו הנביאים, אחריו אנשי חזן, אנשי כנסת הגדולה, חכמי המשנה, חכמי הגמרא, 2000 שנה, תקפו, שזה בערך מסתיים לפני 1800 שנה בערך, 1820 שנה, ומשם מתחילים 2000 שנות משיח. מה זה אומר? שברגע של שנות התורה, התורה זה בעצם מה זה תורה? שנה הוראה, שהאנושות יודעת מה עושים בכל מצב, צריך לדעת מה נכון, מה טוב, מה לא טוב, מה נכון, מה לא נכון, כמו שדיברנו, שלמות וחיסרון, מה מביא אותנו לידי שלמות, ומה מחיק אותנו משלמות, מהו חיסרון. אז עם הכלים הללו, אנושות יכולה להביא את עצמה לימות המשיח, שבו זה מקום שהוא שלם, מקום שהוא בעצם מקום של, של, שמושג את תכלית הטוב, והעולם הוא מתוקן. כן, על כל היבטיו, כולל אין מלחמות, אין מחלות אוטופיה, כן? עולם זה 2000 שנות משיח, אבל כמה מתוך 2000 שנה האלה יהיו באמת ימות המשיח וכמה יהיו חבלי משיח, זה תלוי בנו, בבחירת בני אדם. כי אם הם לא יבחרו בטוב, אז ימות המשיח יידחו. ואז אנחנו נמצאים עכשיו ב-220 שנים האחרונות, של 2000 שנים הללו, או כמו שלשון חז"ל, בעוונותינו נתמעטו ממה שנתמעטו, או נחסרו ממה שנחסרו ב-2000 שנה. עד כאן אני מדבר מובן, זה מובן מה שאמרתי עכשיו.
כן, כן, אני אעשה חזרה כללית אולי גם למאזינים שלנו, שזה חדש להם לחלקם. אז גם דיברנו על התפיסה היסודית של היהדות, שבסופו של דבר הכל למטרת טובה, וגם החוסר שבבריאה זה בסוף למען השלמות. אחרי זה דיברנו על זה שעל פי, על פי התורה והתלמוד, אז מדובר בזמן סופי לתורה, תקופה הזאת, בוא נגיד, של הציוויליזציה מאז האדם הראשון עד להשגת כל התכלית, 2000 שנים ראשונות של תוהו, ואז עד לתקופה של אברהם בעצם, שהוא בגיל 48 מגיע לכל התובנות למצב השכלי הזה, מאז 2000 שנות תורה, עד בעצם לתקופת אנשי כנסת גדולה בגדול, ומאז זה ב-2000 שנות משיח נשאר לנו, שיש שם, שזה מחולק לתקופת חבלי משיח וימות משיח, בגדול, נכון? תקן אותי אם אני לא הבנתי.
כן, עומר נלמד על מה המצלימה, אנחנו לא רואים אותך, לא נורא.
הוא יחזור, יחזור.
יחזור אלינו, ברוך השם, פתאום חסר לנו. עכשיו יפה, עכשיו, אז לכן זה גם מוסכם שהעולם, the world as we know it, זה לא דבר נצחי, כן? זה מתי שהוא, העולם, בסוף ששת העולם כתוב, העולם חרב, ואז 1000 שנה שבת, ואז לסוף 1000 שנה, הקדוש ברוך הוא עתיד הוא מחדש את עולמו. כל הדברים האלה זה ספרים שלמים נכתבו על, על איך זה יהיה, ומתי זה יהיה, ואם אנחנו בכלל נדע איך זה יהיה. ולמשל, הרמב"ם אומר שכל הדברים האלה, איך שיהיו, לא נדע עד שיהיו. זאת אומרת, הוא ישר, הרמב"ם חותך את כל התחזיות של מחשבי הקיצים, וגם זה לא רק רמב"ם, בעצם זה גישה בחז"ל, טיפה חוכם של מחשבי הקיצים, שבגדול אנחנו אמורים לעשות מה שאנחנו אמורים לעשות, ולא להתחיל להגיד, אוקיי, הנה המשיח פה, הנה, זאת אומרת, יש, אני מאמין בביאת המשיח, זה אגב י"ג לקרי אמונה, זה י"ג לקרמנה, זה ניסוח של הרמב״ם בעצם, חלוקה ל-י"ג, אבל עצם האמונה עצמה, אין מי שחולק על זה, זה גם מוסכם, זה גם סוג של אבן יסוד ביהדות, שכולנו מאמינים, אני מאמין באמונה השלמה, בביאת המשיח, ואף על פי שיתממע, בכל יום יצפה, בכל יום יצפה, בכל יום שיחכה לבכל יום שיעבור. כן? אז זה מושג הגאולה, הוא גם מושג כאילו משותף לכל יהודי מאמין, שצריכה לבוא גאולה, נכון? צריכה להיות גאולה.
אז בעצם אני קצת מנסה לחזור לימינו, איך בעצם החברה הדתית תורנית תופסת את ההתרחשויות האלה האחרונות, האם זה קשור לחבלי משיח וכו'?
עכשיו, בגיל במושג של גאולה, פה מתחילים תפיסות שונות. זאת אומרת, כולם מסכימים שיש גאולה, כולם מסכימים שאנחנו בדרך לגאולה, כן? וכולם מסכימים שאנחנו רוצים את הגאולה. השאלה, ופה מתחילים לתפיסות שונות וזוויות שונות, כאילו איך אנחנו אמורים לפרש את המאורעות הקורות איתנו בהקשר הזה של הגאולה. יש תמיד את הקבוצות שהן, מה שנקרא, הן כל הזמן, קוראים לזה משיחיות, אבל אני לא אוהב את המונח הזה, כי יש בזה מין אלמנט זלזול ושלילה, כן? בעצם כל יהודי הוא משיחי, כי זה מדגים על יקרי אמונה. הרמב"ם אומר שמי שלא מאמין בדגים על יקרי אמונה, הוא לא בכלל ישראל יקרה, כך לשון הרמב"ם. בשאלת מי הוא יהודי, הרמב"ם אומר, התשובה היא אידיאולוגית. מי שמאמין בדגים על יקרי אמונה, יכול להיות יהודי, מי שלא, לא. כן? אז אמונה במשיח, כל יהודי הוא בעצם משיחי, הוא מאמין בגאולה, וזה חלק מתפיסת עולם שנקראת יהדות. עכשיו, אבל איך זה מגיע, ומה אנחנו אמורים, איך אנחנו אמורים לפרש את כל המאורעות שקורים איתנו לאורך ההיסטוריה, פה יש המון 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 זוויות. חלק מהסוד, ברטרוספקטיבה היסטורית, יש גם סיבות, כי כל פעם שבעצם משיח זה פוטנציאל, כן? כתוב שבכל דור יש בן אדם שיכול להתגלות כמשיח, ואם הדור זוכה, הוא מתגלה, ואם הוא לא זוכה, אז הוא לא רק שהוא לא מתגלה, אלא מגיעות צרות. ורואים את זה בבר כוכבה, למשל, במרד בר כוכבה, שזה היה 60 שנה אחרי חורבן הבית השני, היה באדם שקראו שם בר כוכבה, בר כוזיב, שהוא הניג מרד גדול, הצליח לייצר צדיהם של רומאים, שחרר את ירושלים, יצר ממלכה עצמאית, וגדול החכמים, גדול חכמי משנה רבי עקיבא, אמר עליו שהוא משיח. כן, דרש לו פסוק, לכן הוא נקרא גם בר כוכבה, שמו המקורי שלו בר כוזיבא, הוא אמר לו, דרך כוכב מיעקב, כן, זה פסוק בנבואת בלעם בחומש במדבר, והוא דרש את זה עליו, זאת אומרת, רואים שהיה לבן אדם הזה פוטנציאל להיות משיח, רק הדור לא זכה, ואז הגיע תיקון מרד בר כוכבה, בתקופה הכי אפלה, לפחות בתקופה היא, בשל עם ישראל, גזירות השמד של אדריאנוס, מי ש, מה שנקרא, מעניין אותו, יעשה גוגל, אבל תקופה מאוד קשה. ולאורך ההיסטוריה, כל פעם שהיה איזשהו, מה שנקרא, תסיסה משיחית, וזה לא התממש, היו צרות צרורות לעם ישראל. כן, אם זה בתקופת השבתאים, שבתאי צבי, בתקופת יעקב פרנק, ותקופות קדומות יותר, כל פעם זה היה כאילו גאולה שהיה לזה פוטנציאל שלא התממש, תמיד היה איזשהו, אחרי זה הגיע איזשהו חורבן. כן? לכן, עם הזמן... מה שנקרא חכמי ישראל, שבעצם הם הרלוונטיים, כאילו החכמים אלה הם הגורמים הרלוונטיים לספר לנו על המאורעות, הם מתייחסים לכל הדברים האלה מאוד בחשש, כן? כי אנשים, העם ישראל מצפה לגאולה, רוצים את זה, ואם זה לא קורה, זה גם, מה שנקרא, זה יוצר משברים, גם משברים פיזיים וגם משברים אידיאולוגיים, משברים תפיסתיים. עד כאן זה מובן, כן?
כן,
עדיין, רק אני אסיים, עדיין יש קבוצות שיגידו לך שכל דבר זה עכשיו, הגאולה ממש עכשיו, והכל זה ממש עניין של ממש עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, ויש קבוצות שיגידו, בסדר, נכון, אנחנו שותפים בכל יום שיבוא, אבל זאת לא עבודה שלנו עכשיו להתחיל כל רגע להצביע, הנה באה הגאולה, העבודה שלנו, יש לנו את התורה, יש לנו את המצוות, יש לנו את הסדר החיים שלנו, אנחנו צריכים להשתפר, כל אחד צריך לשפר את עצמו, לעשות להביא את עצמו לנקודת השלמות, ובגדול כאילו דרך עבודה אישית. המעניין במה שקורה איתנו בחודשיים האחרונות, בחודשיים האחרונים, זה ששתי נקודות תיארתי עכשיו כאילו נקודות מבט קיצוניות, כן? בתוך התפיסה היהודית, מה שנקרא התפיסה יותר משיחית, מאוד כמו חב"ד, או הרב קוק, וזה מול התפיסה כאילו יותר שמרנית נקרא לזה, כן? ביחס לכמה אנחנו צריכים לדבר ולהכריז עם נגדו משיח. פה באיזשהו מקום יש פה מפגש בין שתי הנקודות הללו. כן, מפגש מאוד מעניין.
דווקא בימים האלה?
כן.
ירחמיאל, אני יכול לשאול שאלה, שאלה שקשורה לזה, בהתבסס לעולם, לתפיסה הזאת של ה-redemption. מה, מבחינת התפיסה היהודית, זאת אומרת שהיום היהדות בעולם היא 15 או 16 מיליון איש מתוך כמעט 8 מיליארד תושבי כדור הארץ. האם בתפיסה היהודית שהיא כל הזמן...
המספר צריך להתקן כל הזמן עם הדיווחי קורונה, כדי...
כן. לא, לא עלינו מתים נראה לי יותר גם בלי הקורונה, אבל...
כן.
מה זאת אומרת שכשמדברים על דחייה, אז מתייחסים להתנהגות, לשיפור עצמי, שכל אחד צריך לעשות כל יום של היהודים או של כל העולם, כי העולם ב... איקס שנה האחרונות, אני לא זוכר את המספרים, קפץ בגרף יוצא דופן ממיליארד, שתי מיליארד אנשים, לקפיצה הכי גדולה בהיסטוריה שלו, של כמעט 8 מיליארד איש, ביחס לכל שנות קיום שיודעים של האדם, זה קפיצה כאילו שאין לשער, והשאלה אם איזה, כי אם אתה תוכל לענות על זה בתשובה קצרה, אם זה תשובה ארוכה, אז נשמור את זה למתישהו אחר, אבל אם אתה יודע להגיד אם זה מתייחס רק ליהודים, התפיסה של המשיח, או שזה דורש מכל תושבי כדור הארץ לעשות איזשהו שינוי?
כל אדם הוא בעל בחירה, וכי מתוקף אותו בעל בחירה הוא מצווה לבחור בטוב, והעולם תלוי בו. יחד עם זאת, מכיוון שיהודי הוא עם שקיבל על עצמו את התורה במעמד הר סיני, אז יש לו יותר מחויבויות כלפי ההתנהגות שלו, ולכן, כתוצאה מכך, יש לו יותר השפעה לעולם. זאת אומרת, כמו שנגיד, נמשיל את זה בלב של האדם, כן? האדם יש לו המון איברים, כולם חיונים, כולם צריכים לנוע למה שאדם החליט צריך לעשות. אדם החליט עכשיו להכין קוסטי, אז צריך, האצבעות צריכות לעבוד, והמוח, והראש, והעיניים, והאוזניים, כן, הכל צריך, והרגליים שיקרו אותו לזה, כולם צריכים לעבוד, אבל עדיין יש איזשהו לב פועם. אם הלב משהו משובש אצלו, כל הגוף לא מתפקד. אז זה משל שבא להגיד, בעצם כל בן אדם עלי אדמות יש לו תפקיד בעולם, ויש לו בחירה, וכתוצאה מבחירה, זה בידו להגיע לשלימות, או חס ושלום לפעול לחיסרון, כן? רק עם ישראל הוא סוג של הלב של העולם, והבחירה של יהודי יש לה, מה שנקרא, תוצאות יותר מרחיקות לכת. מכיוון שהוא יותר מחויב, מכיוון שהוא... יש לו הסכם עם הבחירות שלו, התורה שלו היא לא משבעה מצוות בני נוח, היא מורכבת מ-613 מצוות, זאת אומרת שהבירור שלו בין טוב לרע הוא יותר מדויק, במקום יותר עמוק, במקום רוחני יותר עמוק, ולכן ההשפעה שלו יותר, הוא יותר יכול לבנות את העולם, הוא יותר משפיע על העולם, ומצד שני הוא יכול יותר להרוס את העולם. כן? אין מקרה קרל מרקס, גם. עוד הרבה מקרים, כן, חז"ל התייחסו לזה כבר ואמרו שישראלים הם עולים, הם עולים הכי למעלה, וכשהם נופלים, הם נופלים הכי למטה. יש איזשהו מתוקף ההסכם הזה, אגב, שוב, זה לא משהו, אנשים, אולי ממש שתי משפטים, אנשים נוטים, זו התפיסה הרווחת, לטעות שיש בזה אלמנט גזעני, וזה טעות, כי יסוד היהדות הוא בכלל לא לאום, זאת אומרת, כל יפני וסיני וקוריאני ו... ואיטלקי ואסכימוסי, ברגע שהם מקבלים על עצמם את ההסכם, את ההסכם שהתקבל בהר סיני של שמירת התורה והמצוות, הם יהודים כמוני כמוך. אין שום הבדל בינינו, כן? מצד שני, מישהו שיש לו גנים יהודים, אבל הוא לא מקיים את התורה, תוך 4 דורות היהדות שלו מפסיקה להיות רלוונטית, כן? אז לכן זה בעצם, אין בזה אלמנט של גזענות, זה יותר דומה ל... מועדון של התנהלות אצילית, מועדון של אנשים שקיבלו על עצמם להתנהל לפי חוקים שהם יותר מוקפדים. כן, זה יסוד בעצם התפיסתי של המושג ישראל, שיש להם מחויבות יותר גבוהה לשלימות העולם, לשלימות העצמית ושלימות העולם. אז מתוקף המחויבות הזאת, התפעולה שלהם יותר משפיעה, אבל בהחלט כל אדם בעולם הוא בעל בחירה, וכתוצאה מכך הוא צריך לבחור בטוב. וזה בעצם פרופיל שלו.
ירחמיאל, תודה על החלק הזה ברעיון. באמת פתחת ופרסת פה דברים שלדעתי, כל יהודי לפחות צריך להכיר, ואחר כך להחליט אם הוא מאמין, אם הוא חלק מאמץ מהם. זה, ההיכרות לכשעצמה היא כבר חיונית, ואני חושב שמהמקום שאני באתי ממנו, לפחות מסביבה חילונית, זה... מעטות הפעמים שאתה שומע את זה בצורה נקייה ובלי חשד, לכל מיני אינטרסים של עמותות מחזירות בתשובה. לפחות זה החשד שמגיע מהעולם החילוני, אז תודה על החלק הזה, ונעבור ל...
בתחילת דבריי, אני לא מייצג אף אחד, לא את התורה ולא את היהדות ולא את העולם החילוני, אלא אני כאילו חווה את העולם כפי שאני חווה אותו, ומשתף את התובנות שלי, שהן לא בהכרח התובנות, ואני לא רב ולא פוסק ולא שום דבר. זה לא מייצג אף אחד, זה משרת אותי. וגם הדברים הגזעניים שוביניסטיים וזה שאני הולך להגיד, אז זה גם רק אותי זה מייצג.
ברור, ברור. טוב, תודה באמת על כל הסקירה ההגותית הזאת, ממש שהשארת לפחות את עולמי. אני ממש אשמח לדעת, זאת אומרת, אני בתור אדם חילוני או ליברלי, שחי בחברה ליברלית, חווה את החברה החרדית בעיקר דרך התקשורת, והתקשורת דעתי מציגה אותה בפריזמה מאוד מאוד מסוימת. אני אשמח לדעת מה אתה חושב על הייצוג התקשורתי של החברה החרדית, וגם איך לדעתך אפשר להגיע לפגישה אולי יותר בלתי אמצעית, לא מתווכת עם החברה החרדית, דרך התקשורת, או פשוט מה אתה מייעץ לחברה החילונית לעשות כדי להתקרב לחברה החרדית?
תודה על השאלה, שאלה מורכבת, אני עוד פעם, בראשית התשובה אני אסתייג ואומר, אני בעצמי בעל תשובה, כלומר, אני גדלתי בבית לא דתי, בכלל בית רוסי כזה, מוסקבאי, של מדע ותיאטרון בולשוי וכו', ותרבות הגבוהה, או לא גבוהה, לא יודע, אז, וגם אני, כיום מתגורר בתל אביב, כן? אז אני לא בדיוק חרדי קלאסי, שכאילו יכול לחוות, לתת לכם את החוויה החרדית האותנטית, מבית וממלידה, וזה אני, בכל זאת אני, זאת אומרת, מכיר את שתי עולמות, נכון שאני נמצא במוסד חרדי, רוב החברים שלהם חרדים, בקהילה, אומנה יש לי חצי בעלי תשובה, חצי חרדים מלידה, אבל עדיין זה נקודת מבט שהיא קצת לא ממקום רגיל, כן? לא ממקום מה שנקרא הבייס הקלאסי. אבל באופן כללי, זאת אומרת, יצא יוצא מי שירצה לטעול אותה, תקשורת ציבורית, לא רק בישראל, אגב, זה תופעה, זה כמו שאמר מרשל מקלוין, המדיום הוא המסר, כן? זאת אומרת, זה חלק ממבנה התקשורת, היא מצד אחד, בקצה הטוב שלה, של ספר, של ספרייה, של שיעור, של הרצאה, זה סוכן ידע, בקצה השני שלה, של תקשורת המונים, תקשורת ציבורית, טלוויזיה, מבזקי חדשות, מבזקי רדיו, כתבות, זה, אבל פשוטו כמשמעו, זה סוכני בורות, כן? זאת אומרת, באדם שרוצה לדעת משהו על משהו, אל לו לצרוך את זה מתקשורת. סליחה שאני אומר את זה בצורה ברורה, זאת אומרת, זה אחרי שלמדתי תקשורת, עבדתי בתקשורת וניתחתי, הייתי גם, כן, תכנון אסטרטגי של תקשורת, אבל תקשורת ציבורית, לא, וזה אגב לא מתייחס דווקא תקשורת שמאלנית או ימנית או whatever, חילונית או דתית. תקשורת, כשלעצמה תקשורת ציבורית, זה סוכן בורות, כי באדם בעצם רוצה להכיר מושג לפי בכמה דקות, בכמה שניות, בכמה משפטים, אז הוא ייקח את ה... אז ישווקו לו את הדבר הכי קל לעיכול, הכי אינסטנט, הכי קל לצריכה, הכי צהוב, הכי מהיר, כן? וסיכוי שהוא יקבל, ומציאות היא מורכבת, אנחנו יודעים את זה על עצמנו, שכל אחד ינסה לראות את המציאות שלו ולראות איך אפשר לדווח עליה בכתבה בטלוויזיה או באיזה טור בעיתון. זה בלתי אפשרי, המציאות היא מרובדת, היא מגוונת, עם המון גורמים, עם המון, המון סיבות ותתי סיבות, כן? אז לעולם מי שירצה להכיר איזשהו נושא או איזושהי חברה או איזושהי תופעה או אפילו יותר על קורונה, אני בהתחלה צרכתי גם, אתה יודע, כי זה אינסטנט, זה קל, אז אתה צורך כותרות, אחרי זה עזבתי את זה, והתחלתי לנסות לדלות, יש לי כמה חברים, היום במיוחד זה קל, כאילו פעם זה היה אין לך ברירה, איך תדע על העולם אם לא תפתח חדשות. היום מורכב, העולם תקשורת הרבה יותר מורכב, יש תקשורת בין אישי, אתה יכול לייצר חברים, קבוצות, לפנות, אני למשל, רציתי לדעת את האמת על הקורונה, עברתי על כל מיני חברים בפייסבוק, בידעתי מהם כל מיני וירוסולוגים משפות שאני מבין, בעברית שכותבים, ברוסית ובאנגלית, וקראתי מה שהם כותבים. כן? קיבלתי אומנם זוויות מבט שונות, אבל זה בכלל לא מתקרב למה שמדווח, כן, או זה משהו אחר. הכל התופעה של הווירוס הזה, אני אומר מבחינה האפידמיולוגית, כן, איך הווירוס עובד, איך הוא מתפשט, איך עובדים המודלים, מה התועלת של הבדיקות, מה התועלת של הבידוד, כל הדברים האלה. מה שקראתי באתרי חדשות, לעומת מה שחוויתי דרך, אומנם השקעתי יותר זמן, לקח לי כמה שעות להשקיע ולאבד את המידע שצרחתי, אבל פתאום קיבלתי תמונה אחרת. זה נכון לגבי כל דבר. על חברה חרדית, מי שרוצה לגבי חרדית, זה נכון על אחת כמה וכמה וכמה. וזה משלוש-ארבע סיבות שאני ממש אמנה אותן על כף היד. חברה סגורה יחסית, כן? חברה סגורה, שאנשים שלא מכירים אותה, אז ישר מעלים כל מיני תיאוריות, כאילו מקום סגור, אז מה הם מסתירים, אז מה מוסתר, למה הם סגורים, למה הם כל הזמן מתבדלים, למה הם לא חלק מהכלל, דבר טבעי, כן? דבר שני, יש להם איזשהו, באדם שיש לו זהות יהודית, אז הוא כן, כל הזמן מרגיש שהם מנסים לקחת איזשהו מונופול על היהדות שלו, שזה אגב, אני לא חושב שזה מדויק, כי הפוך, זאת אומרת, שנקרא עד הרבה, זה הדבר הכי משמח את האות, אבל לא כולם, כאילו, חברה חרדית היא מרובדת ומגוונת, אבל החרדי הממוצע נקרא לו ככה, החרדי המצוי גם, סטיגנואל, הדבר הכי משמח אותו, שמישהו יבוא להשתתף אותו ביהדות, כאילו, בואו, בכיף, כאילו, אין שום בעיה, השבת היא של כולם, והתלמוד הוא של כולם, והכשרות הוא של כולם, הכל של כולם, בכיף, אבל יש תפיסה כזאת שהיא חלק מזה ש... קצת אולי קשר של רבנות ודת ומדינה וסטטוס, תהליכים של סטטוס קוו, שזה נתפס כאילו יש איזו אפוטרופסות על יהדות והחרדים תפסו אותה ואנחנו לא אוהבים איך שהם מייצגים את היהדות. לא אוהבים. וזה טבעי, נכון? אחד שמרגיש יהודי והוא לא חרדי, אם החרדי טוען שהוא היהודי אמיתי, זה יוצר אצל באדם שהוא מרגיש יהודי, דיסוננס קוגניטיבי מובנה. דיסוננס קוגניטיבי צריך להסביר לו, השומעים שלכם אינטליגנטים, יודעים מה זה. כן, מצד אחד הוא מרגיש יהודי, מצד שני יש פה מישהו שכאילו מתלבש בשחור, לא הולך לצבא ואומר שהוא יהודי. זאת אומרת, דיסונאנס זה עוד, זה קושי מספר 2. הקושי מספר 3, כן, הקושי מספר 3, שזה באמת חברה מאוד מרובדת ומגוונת. יש שם באמת אנשים, באמת, כמו שמציגים אותם, קיצונים ששורפים דגלי ישראל וזורקים אבנים על השוטרים ושונאים את המדינה וזה, ויש כאלה, בהחלט יש. אבל אם אתה שואל כמה מתוכם, פחות מאחוז אולי, לא יודע, אולי אחוז אחד, והרוב, בכלל לא כאלה, או הצד שני, או לא יודע מה, או נתפס, כל אחד נתפס איזושהי קבוצה כזאת אחרת, אז יש קבוצות מגוונות, מי כאילו חברה שהיא חרדית לאומית, שהם הולכים לצבא, או שהם תומכים בצבא, או שהם תומכים בגיוס צבא, מי שלא לומד, דרך חברה שמקבלת את הגיוס צבא, דרך חברה ש... שמסתייגת, וזה בנושא הזה, חברה שיוצאת לעבוד, יש חברה שמתייחסת יותר בנוקשות, בכל תחום מתחומי החיים, צבא, עבודה, חינוך, פתיחות לטכנולוגיה, תמצאו בחברה החרדית את כל הסקאלה, כאילו מי אלה שאומרים זה מצוין ועד הרב, ואלה שאומרים ששום הוא שמיים ובשום פנים ואופן לא, אפילו לא מילימטר, כן? אז האפשרות היחידה באמת, האפשרות היחידה שמישהו באמת רוצה לדעת, לא רוצה כאילו לעשות וי, אוקיי, מכיר את החרדים, קראתי כתבה בוויינט, כן, יש לו וי, הנה ראיתי אותם, הנה ראיתי סרטון איך שהם זורקים טיטולים על החיילים, הבנתי מה זה חרדים, כן, מי שרוצה באמת להכיר, להבין על מה מדובר, הוא חייב להכיר את זה בצורה בלתי אמצעית. מה זה בלתי אמצעית? זה לא פשוט, אבל בלתי אמצעית זה להתחיל מלמשל, באדם שהיום אנחנו בעידן הפייסבוק, תעשה לך רשימה של חברים חרדים בפייסבוק, תקרא מה הם כותבים, תעשה לדבר איתם, לשאול אותם שאלות, כן? אבל תקשורת בלתי אמצעית, הנה, כמו שאנחנו יושבים עכשיו, בתקשורת בלתי אמצעית, אתם יכולים לשאול אותי כל שאלה, אני יכול לשאול אתכם כל שאלה. זה דרך היחידה. תקשורת, שוב, רבותיי, תקשורת, לא רק בנושא של החרדים, בכל נושא שמצריך טיפה עומק, זה כלכלה וביטחון ובריאות והכל, זה הם סוכני בורות. צר לי לומר, אני מקווה שאף אחד לא נפגע, אבל, ואני חס ושלום לא רוצה להכליל את כל העיתונאים, יש עיתונאים עיקרים שהם סוכני ידע והם עושים את עבודתם נאמנה, אבל יש מגמה כללית שנגזרת כנראה מרשל מקלוהן תפס את הנקודה כשהוא אמר המדיום הוא המסר, שנגזרת כתוצאה מהמדיום, כשאתה צריך להריץ כתבה של שתי דקות בפריים טיים, ואסור לך שאף אחד ירד מהכתבה, אתה חייב להפציץ אותה במשהו, כל הזמן כזה רועש וצהוב ומפעים, משום שאנשים לא יעזבו אותך, ואז ממילא זה משטיח את הכל.
איך אבל, איך לדעתך, אבל אפשר, אף אחד, הבעיה, מה שתיארת פה, אני מאוד מתחבר אליו, של ברגע שאתה מכיר מישהו מאכלוסייה אחרת, ולא בן אדם אחד, 5-10 אנשים, אז כל התפיסה שלך לגבי אותו ציבור משתנה, אם זה הציבור החרדי, אם זה הציבור הערבי, אם זה ציבור של עולים חדשים, או אנשים שגרים בחול, זאת אומרת, אני יצא לי לעשות שתי טיולים גדולים בעולם, מסביב לעולם, פגשתי אנשים מכל מיני ארצות, כל מיני תרבויות, טיילתי איתם כמה שבועות, ועכשיו אני מכיר יותר טוב את התרבות, יותר סובלני ומכיר. איך, אני חושב שהבעיה שבארץ אף אחד לא רוצה לבוא להר, כל אחד רוצה שהר יבוא אליו, זאת אומרת, להגיד לחילוני, עכשיו יש לנו מאזינים חילונים, לבוא ו... להכיר 10 חרדים, אז מישהו טיפה יש לו אנטי מלפני, הוא יגיד למה שחרדי לא יבוא וירצה להכיר אותי. זאת אומרת, אז איך אתה חושב שאפשר...
איך אפשר... הוא יוצא כדתה.
לא, אז אני אומר איך אפשר... איך לדעתך אפשר ליצור באמת את הגשר, אבל באמצע, כי... כי כולם, כל אחד מי שחי יש לו כבר בר דעת והוא חי חיים מבוססים, קשה לו לשנות את הסוכני חברות, אמרנו, של התקשורת של הבורות, לא משנה, כל אחד יש לו סוכני חברות שנראים לאחרים כאמת. איך אפשר למצוא את האמצע, את המפגש? כי אני לא חושב שרק החברה החרדית היא חברה סגורה, אני חושב שגם החברה החילונית, כמה שהיא חושבת שהיא ליברלית, היא חברה סגורה. זאת אומרת...
אביא לך דוגמה מאוד ממה שאתה אומר, ממש מדגימה את זה. כמו שאמרנו, אני מנחה בנפש יהודי, אגב, נפש יהודי זה פלטפורמה מצוינת למפגשים האלה. זה למשל, זה מיועד לסטודנטים, אבל זה גילו פתור גם לקהל הרחב, שיש להם מהלך, סליחה שאני עושה פרסומת, אבל זה לא מוסד ללא מטרות רווח, הוא באמת חיוני, הנה יונתן וחולי, שזה מקום אחלה, יש להם סניפים בכל הארץ, ואנשים פשוט באים להיפגש יחד על ספר יהודי עתיק, כאילו, אם זה תנך, אם זה רמב"ם, אם זה תלמוד. ותוך כדי המפגש מייצרים היכרות בלתי אמצעית, שזה מה שנקרא הכי אולטימטיבי, ובתוך המקרות האלה, מה שעומר אמר, זה פשוט נפלא. אני באמת בעל תשובה, ואני מכיר חילונים, כאילו, אני מגיע, יש לי משפחה חילונית, אני מגיע מרקע חילונית וכו', אבל אלה שביחד, עובדים ביחד עם מנחים אחרים, שהם עובדים ביחד עם הנפש יהודים מלמדים, הם רובם מגיעים מרקע חרדי, עכשיו, ובהתחלה כשהם מגיעים, השוק הראשון שלהם זה ההפתעה לחברה החילונית. אחרי שהם פוגשים 3, 4, 5, 6 סטודנטים במהלך חודש, חודשיים, פתאום אומרים, וואלה, זה בדיוק לא, בכלל לא מה שחשבנו. כן, היה להם איזושהי סטיגמה, איזושהי סטריאוטיפים על החילונים, וברגע שהם פגשו אותם במה שנקרא בצורה בלתי אמצעית, זה התנפץ. כאילו, פתאום הם גילו שיש כאלה ויש כאלה ויש המון, המון רבדים ותתי רבדים, וכל אחד יש לו את הסיפור שלו, ויש לו את המציאות שלו, ויחס שלו לעולם. אז בתשובה לשאלתך, לכו, היום, אני לא יודע מתי ייתנו לנו לצאת מהבית, אבל בגדול, הלימוד המשותף, או העבודה המשותפת, או האהבה המשותף, למשל סתם, בתור באדם שלומד, אז הוא יכול לבוא וללמוד, כן? זה הדבר הכי טוב. אבל גם בתור בן אדם שעובד, נגיד מעסיק שלוקח עובדים, שיקח לעצמו עובד אחד חרדי, למה לא? אנשים, כן, שיקח עובד חרדי, יתנסה, כן, 1-2, או הפוך, אחד שהולך לעבוד, שילך לעבוד במקום חרדי. לדוגמה, אני אומר משהו קיצוני, אחד ללך לעבוד, זה אומר, זה לא בקרוב. אבל בגדול, היום התקשורת הפכת, זאת פעם היה או תקשורת בין אישית, או תקשורת המונים, נכון? זאת היה או ששיח, או היה כזה... התחום של תקשורת המון אישית, מה שניסו כמה חוקרים לבודד, הסתכם בהפגנות ומפגשים המונים וכו', במשבצת מאוד קטנה. היום, בגלל אמצעים הדיגיטליים, התקשורת המון אישית, עכשיו אנחנו בעצם בתקשורת בין אישית סוג של, נכון, הנה שיחה בין 4 אנשים, אבל בעצם זה תקשורת המון אישית, כי זה סוג של תקשורת המונים. פורמט כזה באמת מאפשר העמקה, מאפשר היכרות, נכון? לא, לא אומר, הכירות אצל, זה לא דומה, שום דבר לא מבגיל מבגש בלתי אמצעי, הכירות. עוד דרך, למשל, יש לי חבר, שהוא גם, היום בעיניים דתי, אז לא נמצא, אבל הוא פשוט בתור חילוני, הוא היה בעיניים טוב כזה שהתנדב, ואמר, למה אני כל הזמן מתנדב בעמותות חילוניות? הלך להתנדב בעמותה חרדית, באמת רצה להכיר, הלך להתנדב בעמותה חרדית, כן, לא זוכר, ביד שרה נדמה לה, קיבל את ההכירות שלו, קיבל את המבט שלו, היום הוא נמצא במקום אחר לגמרי, חיית התפיסה, אגב, לא הפך לחרדי או משהו כזה, אבל חיית התפיסה, מקום שונה לחלוטין, כן? זה עוד אמצעי, אבל צריך, באדם, כאילו, ואת, אני לא יכול לעבור, גם באדם חרדי לא יכול לעצור אנשים ברחוב, להגיד לו, שמע, בוא תכיר אותי, בוא תכיר אותי, כי מי שעשה ככה, זה יתפס כסוג של הדתה, כן? מה אתה רוצה ממני? תן לי לחיות. כן, אבל כן, זאת אומרת, באדם שמתעניין, באדם צריך, קודם כל צריך, העיקר הידיעה שלא נדע, באדם קודם כל צריך לחדד לעצמו, שמה שאני יודע, זה ודאי לא נכון. זה ודאי, אני לא, זאת אומרת, אני ודאי לא יודע. עכשיו שאלה, רוצה לדעת, לא רוצה לדעת, לא רוצה לדעת, יכול להמשיך הלאה בחיים שלי. כן צריך להיזהר, לא לתת שום דיבור, שום התייחסות שיפוטית. כי ברגע שאדם מבין שהוא לא יודע, אז ממילא הוא לא יכול לשפוט. שום התייחסות שיפוטית. בכלל זה דבר בריא, להימנע מהתייחסות שיפוטית. אבל מצד שני, אם באדם שמבין שהוא לא יודע והוא רוצה לדעת, אז הוא מטבע דברים, מתחיל ליזום מפגשים. יש המון קבוצות, זה לא רק נפש יהודי, זאת אומרת, יש המון ארגונים שהמטרה שלהם לאו דווקא החזרה בתשובה, אלא יותר שיח פתוח, כאילו יצירת קשרים ויצירת היכרויות. לשני הכיוונים, אגב. כן? אני עניתי לשאלה.
ענית מעולה, וטוב, אז זמננו כמעט ונגמר. אני רוצה להגיד לך שוב תודה על זה, ואני באמת מקווה שאנחנו והמאזינים נמשיך עם הטון הזה של הסיום, של באמת לבוא לקראת מפגש עם ראש פתוח במטרה להכיר ולחבר. אז תודה, תודה באמת על הזמן שלך.
תודה רבה, היה מאוד מעניין.
בהצלחה, ושחג שמח, היום בערב אנחנו לקראת חג של פסח, שמשמעות של שקריעת ים סוף, שזה, כמו שקראנו בהגדה של פסח, זה ניסים בעוצמה פי חמש מיציאת מצרים. אז בעזרת השם שנזכה כל המסע לניסים ונפלאות.
תודה רבה.
חג שמח.